הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
דותן, מה העניינים?
אהלן, מה שלומך, שלומית?
מצוין, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של דרוש כפר. היום אנחנו מדברים חינוך, והיום אני מזמינה קצת לדבר על לטעת שמיים, באדם, בתלמיד, קצת ערכים, זהות. איפה אנחנו בתוך כל העולם הזה בחינוך?
כשאת אומרת שמיים, למה את מתכוונת? לטעת שמיים זה נשמע כמו שני מושגים סותרים. איך אפשר לטעת שמיים? הפסוק בישעיהו מדבר על לנטוע שמיים וליסוד ארץ. איך? זה שמייסדים ארץ זה סבבה, אבל איך נוטעים שמיים? יש את הסיפור המקסים על הברון ממינכאוזן. הברון ממינכאוזן, ממש כל ספרות האבסורד מתכנסת עם הסיפורים שלו, והוא מתאר שהוא דוהר על סוסו, ובדהרה הוא נפל לתוך ביצה ענקית. הוא והסוס שלו שקעו בתוך הביצה. והוא חיפש עזרה, והוא חיפש מישהו שיעזור לו, והוא צעק וצעק וצעק, ואף אחד לא עונה ואף אחד לא עוזר. ואז מתאר הברון ממינכאוזן, איך בתושייה רבה, הוא תופס את עצמו מהשיער, ומושך את עצמו מהבוץ, ואחרי שהוא משך את עצמו מן השיער החוצה, הוא משך את סוסו. אבסורד?
ענק. איך עושים דבר כזה?
לא עושים דבר כזה. זה לא אפשרי.
לא אפשרי, אבל מעניין בכל זאת אם יש, כאילו שנייה, אני הולכת עם הסיפור שלך.
הסיפור לא שלי, לא לוקח עליו אחריות.
הברון.
הברון ממינכאוזן, הוא מגחיך את המציאות בזה שאנשים חושבים שהם יכולים הכל לבד, והכל בעצמם. אני צריך משהו נשגב. אני צריך איזה משהו שהוא מעליי, שאני יכול להתאמך ולהישען, ובעזרתו למשות את עצמי, גם אם הוא לא ימשה אותי, אבל שהוא יהיה ממש ממש חזק, יציב, שאני תופס אותו, ובאמצעות המשקל, הכוח שלי, אני מושך את עצמי החוצה, אני לעולם לא אוכל למשוך את עצמי.
נכון. אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים, כשאדם נמצא בתוך הבור, ובמצוקה הוא צריך, הוא חייב אפילו, עזרה חיצונית.
אני חייב להכיר בזה, שיש ערכים נשגבים, שהם המצפן שלי, ושאני, הם עוזרים לי.
שהם מחלצים אותך בעצם, הם גם עוזרים ברגיל, לא חייב להיות במצב קשה, בתוך הבוץ שתיארת, והם גם יכולים להיות כוח מחלץ בשעת.
אני מאמין באמונה שלמה, שזה המקום והתפקיד של האל, וככה אני מאמין בזה.
ואם אני, נניח, לא מאמינה דווקא בישות כזאת,
זה לא משנה, אז את צריכה להאמין ביכולת שלנו, כבני אדם, לייצר איזשהו קוד ערכי משמעותי. אני לא רוצה לומר לכל הילדים שלי, התלמידים שלי או הילדים, זה אלוהים, ככה צריך לעבוד אותו 1, 2, 3. יש מקומות ויש דרכים ויש, וזה לגמרי לגיטימי. אני רוצה, אולי בהשראה של יאנוש קורצ'אק, שהוא מדבר, לא נוכל לתת לכם אהבת אל או אמונה, כי זה תמצאו בעצמכם. אני צריך לייצר איזשהו מרחב שהאדם מתחיל להבין ולגבש את האני מאמין הערכי שלו. וכשאנחנו מדברים על שמיים, אנחנו לגמרי מדברים על עולם של ערכים נשגבים, שאנחנו לא מתביישים שהם יהיו חלק מהמרחב החינוכי שלנו. אנחנו לא מדברים על זה שערכי הקהילה יהיו תלויים על הקיר, אנחנו מדברים על לחנך בערכים. אני רוצה כמחנך, לעמוד לשיפוטם של התלמידים שלי ושל הקולגות שלי. האם אני מחנך, מתנהל ומתנהג בהתאם לערכים שאני מאמין בהם, ולא כותב אותם על קירות, ואומר, זה הדרך, כך צריך לעשות. אני לא פוסל שהערכים להם אנו מחויבים, יהיו על הקיר של הכיתה, אבל אם הם נשארים שם,
זה בעצם ערכים מתנהגים, ולא רק מדוברים או כתובים. אתה יודע מה, אני שאל אותך קצת על ערך שאתה הרגשת, שספגת מבית ההורים, כי אני חושבת שההורים הם לא מחנכים לערכים, הם לא מעבירים עכשיו שיעור, פעולה, אנחנו פשוט סופגים את זה, אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר במחנכים לגמרי, בערכים.
לגמרי, ההורים שלי מעולם לא עשו לנו סדנה שהתחילו לכתוב מלא קלפים של ערכים או משחק ויתורים, וכדי שנדע מה הערך המשמעותי שאיתו אני סוחב, אבל הכיבוד הורים שלהם, לא הציפייה ממני לכבד אותם. ברגע שראיתי איך הם מכבדים את ההורים. ברגע שראיתי איך הם מתייחסים לקבצן שדופק על הדלת. ברגע שראיתי, וזה בתור ילד קטן, במלחמת יום הכיפורים, איך אבא יוצא והולך ומתגייס, ואיך כל השכונה מתגייסת ותומכת, ואיך איזה עזרה הדדית, ואיזה מודעות, והיכולת הזאת לראות את הרגישות לזולת,
מדהים.
זה משהו שספגתי מהבית. שוב, הם לא העבירו את זה בשום סדנה, הם פשוט היו.
חינוך בערכים. זה מדהים, כי אני ישר גם חשבתי על אולי השיעורים הכי טובים שלי בחיים, היו כשהלכתי עם אמא שלי לעבודה, וראיתי את האינטראקציה שלה והתקשורת שלה עם בני אדם, מסביבת העבודה שלה.
אז מה שקורה בבית באופן טבעי, אני צריך לעשות מאמץ כדי שהוא יהיה נוכח במרחב החינוכי. כי זה לא יזרום לי בטבעיות. ולכן אני צריך לייצר הזדמנויות שבהם החינוך בערכים הוא נוכח. ואני צריך לדעת, והכי הכי מעסיק אותי, זה איך יתנהג הבן שלי כשאני לא לידו, איך תתנהג התלמידה שלי כשאין מישהו מבוגר לצידה, או שרחוק מעיני המצלמה או רחוק מעיני המשטרה. אביב גפן ואביתר בנאי, שאנחנו הבאנו אותם לאיזשהו כנס שעשינו עם מחנכים, א', כדי לראות שהשמיים הם שונים אבל הם משותפים.
להסתובב זה לא אומר להיות חופשי, יש שמיים מעליי.
יש שמיים מעליי ובתוכי שמיים.
נכון, יפה. אביב גפן ואביתר הם הכי, האלוהות נוצאת בהליכה אל האחר. כאילו, קצוות אולי, העולם של אומנות בכלל צריך להגיד, אני חושבת שיש בו המון המון שמיים, ואז כזה חיבור בין...
את ככה הבלחת את המשפט שהוא בהשראתו של עמנואל לוינס, ואני חושב שהוא מאוד משמעותי כשמדברים על שמיים. עמנואל לוינס, הוא לא אומר את זה בצורה הזאת, אבל אפשר להבין מכתביו, שהוא אומר, האלוהות נמצאת בהליכה אל האחר. זה לא אומר שהאל לא נמצא בבית הכנסת או בברכה או בכל מקום, אבל אם אני רוצה לפגוש את הנשגב, היא לא נמצאת באחר, היא נמצאת ביציאה שלי מעצמי, בהליכה לקראת השונה ממני, שם במקום הזה אני יכול לפגוש את הנשגב, אני יכול לפגוש את אותה רגישות ואת אותם ערכים נשגבים שעליהם חשוב לי לחנך את תלמידיי.
יפה, שזה בעצם התקדמות, כי אפילו במילה האלוהים יש את המילה אל, יש לנו פה הליכה אל, משהו שהוא מעבר לעצמי. אתה יודע, פרופסור שייקה תדמור, הוא מדבר הרבה על המושג הזה של קומה ב' בחינוך. הוא מדבר על מה שאנחנו מעבירים מעבר לידע הנרחש של המחנכים המיוחדים האלה, שמצליחים לייצר רגעים של קדושה בשיעור, או לגעת באזורים קיומיים במפגש החינוכי. והוא מנסה להתחקות מה גורם, מה מייצר כאלה מחנכים שמובילים את הילדים לקומה ב', לקומה הנוספת, וזה קצת מתחבר לי למה שאתה מתאר פה במפגש הזה עם הנשגב.
אני חושב המחשבה הזאת היא שאנחנו מתפעלים חינוך או מלמדים או מקנים ידע ולא מתעסקים בקומה הזאת של עולם הרוח של הנשגב, אנחנו מפספסים הרבה מאוד.
אין לי איזה דוגמה כזאת, אני אוהבת סיפורים.
את אוהבת סיפורים. יש לי סיפור שהוא דווקא מאמת את השמיים והוא גם בא ומאתגר את הנושא הזה של איך אני מתייחס לדיבור שהוא הכי הכי ארצי, אבל מבחינתי אפילו מתחת לארצי. תלמידי כיתה י"ב, זה היה שיעור תורה שבעל פה, ולצערי, הכיתות הופרדו, הפרדה מגדרית.
בנים, בנות, כן? הכיתות נפרדו.
כיתת בנים של י"ב, אני מלמד תורה שבעל פה, ותחילת שנה. ותוך כדי שאנחנו שיעור כפול, הפסקה, אני יושב בכיתה בהפסקה, והחבר'ה מדברים, צחוקים, כל מיני דברים כאלה של הורמונים משתוללים של חבר'ה בי"ב, ואני ככה מקחקח, אני פה, לא מתאים.
שימו לב, נכנסתי.
לא רק נכנסתי, אני פה איתכם, וכאילו, וואלה, עוד פעם שהרגשתי שקוף, אבל התגברתי. ופתאום עברה, זה היה בתחילת שנה, ועברה המדריכה של הבנות מכיתה ת' והיא עשתה להם סיור, וראו אותם מהחלון. פתאום כמה חבר'ה נעמדו, הסתכלו עליהם בצורה לא מכבדת, והתחילו גם לדבר בצורה מאוד מאוד לא מכבדת. זאתי, מה אני אעשה לה, וזאת, והתחילו כאילו סוג של לא מתאים, לא מכובד, לא שייך. עכשיו היה עניין, כאילו שמעתי, לא שמעתי. כאילו זה שהם התעלמו מקיומי, זה לא אומר שאני לא הייתי קיים. ולכן, ברגע שהתחיל השיעור, פתחתי את זה ואמרתי להם, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו, אנחנו הולכים לפתוח את מה שקרה פה.
הם עשו את זה במשמרת שלך, ואתה מרגיש כאילו אחריות לא...
אני מרגיש
לא ש... לא לפספס את זה?
כמחנך, כשמחנך שאמור לטעת שמיים, יש לי פה הזדמנות. אני יכול לגמרי להישאר פה ברמה הכי הכי נמוכה, אבל אני מרגיש שיש פה הזדמנות, ואז אמרתי להם ככה, אלוהים ברא אותנו בצורה כזאת וכזאת, ויש ביניכם שיכולים לחלוק על העניין, אבל יש משהו בקשר בין גבר לאישה, שמאפשר להם להתחבר ולהוליד ילדים ולהביא ילדים לעולם. איזה דבר נפלא זה שלנו כבני אנוש יש את היכולת ליצור חיים. זה דבר נפלא, בעיניי זה דבר קדוש, והיכולת שלנו ליצור חיים ביחד ולגדל אותם ולהקנות להם ערכים, אין דבר נשגב מזה. אפשר להתייחס לקשר הזה בין גבר לאישה בצורה כזאת שהוא טכני, אפשר להתייחס למעשה האהבה כצרכים, אבל אני עדיין שייך לאלה שרואים בחיבור הזה, או באפשרות של החיבור הזה, משהו שהפוטנציאל שלו הוא יוצר חיים. אפשר לעשות את זה גם בשביל ההנאה, זה בסדר גמור, אבל לדעת שהדבר הזה גם יוצר חיים. והרגשתי שאתם מזלזלים בבנות
האלה ש... של הקשר,
בקשר הזה. אז דיברתי איתם על קדושה ממש, ואז אמרתי להם, תקשיבו, למי יש אחות קטנה ממנו? כמה חבר'ה הרימו את היד, ואמרתי, דמיינו עכשיו שהאחות הזאת, אולי אפילו אמא, במקום העבודה שלה, היא עוברת באיזשהו מקום, ועומדים חבורה של גברים מרעירים, ומתחילים לדבר עליה בצורה שאתם דיברתם על הבנות האלה. נוח לכם, נעים לכם, מתאים לכם.
וזה בכלל לא משנה אם היא שומעת או לא שומעת.
זה בכלל, זה מי אתם, זה לא מה היא. זה מי אתם, האנשים שמדברים על. ומה ששנו עליך אל תעשה לחברך כערך, איך אתם מתנהגים בצורה כזאת, איך אתם פוגעים בכבודו של הזולת, גם כשאינו שומע, זה בעיקר איך אתם פוגעים בעצמכם, כשאתם יורדים לרמה הזאת. ואז הסתכלתי עליהם ואמרתי, אנחנו מכירים, יש ביניכם כמה שעלו לארץ בגיל מבוגר יותר, והצטרפו למערכת החינוך, והם מעל גיל 18, ויש פה אפילו שניים מעל גיל 20. נניח, ומה שאמרתם, ותבחרו את אותה נערה מכיתה ת' ותעשו איתה את מה
שדיברתם
דיברתם בצורה גסה ולא שייכת.
נגיד שתממשו את זה.
נגיד ותממשו את זה, אתם צפויים גם בעוד הרבה מאוד שנים שהיא תתאפס והיא תבוא והיא תתבע אתכם, אתם אנסתם קטינה. גם אם היא הייתה בהסכמה מלאה, היא לא בת הסכמה, לגיל שלכם. ואז אני אוסף לכם את זה, ואני אוסף לנו, מה עשיתי?
זאת אומרת, עברת איתם לאיזשהו מישור, כאילו הכי בסיסי.
אני רציתי לומר, כיתה זה אזור מגוון. יש כאלה שהערוץ של הקדושה תפס אותם. יש כאלה שזה, מה זה היה מנותק מהם? אז הם היו צריכים את הערוץ של המוסר הזה, של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ויש כאלה שבדרגות השיפוט המוסרי שלהם, הם צריכים לפחד מהעונש. ואלה שלוש דרגות של שיפוט מוסרי. אני צריך תמיד כמחנך שמעוניין לטעת שמיים, לא להישאר במחנה המשותף הנמוך. הייתי יכול לבוא ישר, לומר, יש פה זה, ואם תעשו את זה נעיף אתכם, ולא תישארו פה בבית ספר. אפשר היה להגיד את המשפט הזה. יכול להיות שאפילו היה עובד לטווח קצר. מה הוא היה עושה כשאני לא נוכח באזור? האם הדבר הזה עובד כשאני לא נמצא? למודל הזה, שהוא התפתח בצורה ספונטנית, אנחנו קוראים קמח. אם אין קמח, אין תורה. חינוך זה קדושה, מוסר, חוק.
קמח ראשי תיבות.
כן. והדבר הזה, שקדושה זה לא מושג דתי. גם הקשר הרומנטי בין בחור לבחורה, היום הדבר הזה כבר רחב, כל אחד בהתאם לזהותו.
לכל קשר בעצם.
לכל קשר, אינטימי. יש קשר אינטימי שהוא רומנטי, שהוא מתבסס על אמון וערכים. והוא חיבור משמעותי. ואת הדבר הזה, אני לא, חזרתי, אני חייב לומר, הלכתי, עפתי על עצמי, הרגשתי כאילו וואו, זה יצא ממש הסתדר. הלכתי לחדר המורים, ובהתלהבות סיפרתי לקולגה על איך, כאילו, מה קרה, ואיך פתאום, כאילו, הצטדר לי שלושת הערוצים של לפנות לכיתה בשלושת הערוצים. והוא אמר לי, חבל על הזמן שלך, רק את החלק השלישי היית צריך להגיד.
מה, על החוק?
כן, זה מה שעובד אצלם.
האסור מותר.
כן, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, ביום שאני אחשוב כמוך, אני אפסיק להיות מורה. אני לא מוכן להנמיך את השיח החינוכי למותר ואסור, לאילוף, להקניית ידע, לתפעול. אני חייב שמיים. אני חייב לחנך לנשגב, אני חייב ערכים, אני חייב לסמן לי תוכנית עבודה, איך אני מקדם את הנערים והנערות שלי בדרגות השיפוט המוסרי. אני צריך לראות איך הדבר הזה קורה. השמיים האלה, הם כאן בארץ. זאת אומרת, בסוף, כאילו, איך שאני מתנהג אלייך, זה הדרך שבה אני מצפה שיתנהגו אליי, ואני מרגיש שכל הסוגיה הזאת שקצת בורחים ממנה, כי א', חושבים שהיא באזור ההדתה, שהיא מדברים על שמיים, זה כאילו אזור כזה, ואני חושב
אולי זה לא בסמכות שלנו, אולי, אבל זה מעניין, כי כשאמרת את זה לי ישר עבר בראש, אולי זה החינוך בערכים שתיארת, זה הבדל בין לחנך לבין לאלף. כי באמת אילוף הוא נשאר מאוד מאוד ברמה הבסיסית הזו של מותר אסור, שכר ועונש. אבל כשאני מחנכת למשהו שהוא נשגב יותר, זה כבר לא לאלף, זה באמת לחנך.
אז זה בהחלט כן, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו שואלים את עצמנו על לוח השנה הישראלי. בלוח השנה שלנו יש הרבה מאוד אירועים, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לחגוג או לציין, והשאלה אם עכשיו, אם יגיע איזשהו חג, ואם אני עכשיו אומר, אוי, אני צריך עכשיו לעשות את הטקס, ואם אני צריך עכשיו, ברגע שיש לי עולם של ערכים, ערכי יסוד, שאני ברור לי שאני רוצה לחנך בהם, ואני רוצה שהם יהיו נוכחים במרחב החינוכי המשותף, אני שואל את עצמי, איך והאם החג הזה, או האירוע הזה, הוא משרת את הערכים החשובים לי, ובהתאם לכך אני מחליט, אם אני מפסיד יום לימודים ועושה פעילות, או אני עושה טקס או חוגג. הערכים הם המצפן שלנו. יש תנועה שאומרת, אתם אל תבלבלו לילדים שלי על ערכים. אני בבית יחנך לערכים, אתם תלמדו אותם בבית ספר. יש אפילו מישהו שכתב על זה, שהמורים בזמן האחרון חולים בחינוכיטיס וטיפוליטיס, שהם חושבים שהם יהיו המחנכים, המטפלים של הילדים שלהם.
ועזבו אותי, אני רק רוצה שתלמדו את המתמטיקה, אנגלית, היסטוריה.
אז אני מזמין את מי שחושב ככה, אני מכבד, אבל מזמין אותו להומסקולינג. אני כמחנך לא אוותר על ההזדמנות שיש לי לטעת שמיים. לא שמיים פוליטיים. כן, עם מודעות פוליטית. אני לא אגיד להם מה תעשו ומה תצביעו, אבל אני בהחלט אעודד אותם לגבש ערכים ולהכריע מה קורה כשערכים מתנגשים. אני רוצה שהבוגרת שלי, או הבוגר, הם יתנהלו בהתאם לצו מצפונם שהוא מושתת על עולם ערכי. והדילמה של קולברג, שהוא התיאוריות הגדולות של השיפוט המוסרי, הוא מניח שם כמה דילמות של שיפוט מוסרי, לגנוב תרופה שמצילה חיים של אמא. תגנוב או לא תגנוב, ויש לו שורה.
נכון, זה מקרה של בית עני מאוד, והילד יודע שאמא עלולה למות אם לא יהיה לה את התרופה, ואז הדילמה, נכון, זה הדילמה של היינס.
היינס, כן. אבל קולברג טוען שככל שנחשוף בני נוער לדילמות של הכרעות ערכיות, זה כמו חדר כושר, אנחנו נתאמן בזה כמה שיותר. ולכן הפעולות מתנועת הנוער ושעות המחנך שמנחיכות דילמות מוסריות מורכבות, לא פשוטות, מורכבות, שהן דורשות בהכרעה ערכית, כשהערכים מתנגשים, אני צריך להכריע. אין פה נכון ולא נכון בכל המקרים. יש בחלק מהמקרים מחיר ורווח. זה כשהערכים מתנגשים. אז תגידי את, מה השמיים שלך?
זה מעניין, כי ישר רציתי לנטוע שמיים, כי כן, בעולם שלי יש הרבה אזורים של חקלאות. אני חושבת שאצלי השמיים זה דברים שגם למדתי מבית ההורים, שזה דבר ראשון מסירות, כזה כערך מאוד מאוד גדול. פתיחות, רגישות ואכפתיות לאדם, ואני מרגישה שאחד הדברים שתלמידים גם מרגישים מיד את הדבר הזה. אני לגמרי יכולה לדמיין סיטואציה של שיעור, שאני באמצע ללמד, באמצע שתלמידים כותבים משהו, ואז לזהות תלמידה או תלמיד שחסר להם את, ושנייה לעצור ורגע להגיש להם את. זאת אומרת, ובעיניי העצירה הזאת, היא מעבירה לתלמידים את המסר העצום של רגע, אכפת לי, אני רואה את. זה, כן, נראה לי שאצלי זה חינוך לרקות, לאכפתיות.
בסיפור המקראי על יוסף, יש שם משהו שהוא ממש יכול לעזור לנו להמחיש את הסוגיה הזאת של חינוך ערכי, גם כאשר אני לא ליד התלמיד או התלמידה שלי. בסיפורי יוסף מסופר לנו על זה שהוא מתגלגל למצרים, כמובן הוא נמכר לעבדות, ומשם הוא מתגלגל לבית פוטיפר. אשת אדונו רוצה אותו. אשת אדונו מחליטה לטבוע אותו, לטבוע את גופו, היא ממש רוצה לשכב איתו.
הוא בעצם עבד בבית פוטיפר?
הוא עבד שקודם להיות אחראי על כל העבדים, הוא אנחנו מתקום של התנך, הוא איפשהו נופל, הוא קם. והיא כל יום, היא ממש טובעת אותו, אפילו על פי המקרא, שכבה עם היא פונה אליו בצורה...
היא דורשת ממנו.
היא ממש דורשת ממנו. והוא מסרב, והוא אומר לה, אני לא יכול לעשות ככה לאדוני, וחטאתי לאלוהים. הוא ממש מדבר על שני הדברים שאנחנו מדברים, על המוסרי ועל הקדושה. אני לא, שני דברים, אני לא עושה את זה. ויום אחד, כאשר התנך מספר לנו, וירא כי אין איש בבית, ויוסף מגיע למלאכתו. והפרשנים חלוקים, מה זה מלאכתו? מה מלאכתו של יוסף? אחד אומר, הוא אחראי על כל העבדים, יש לו הרבה עבודה בבית, אבל אם אין איש בבית, למה אתה צריך להיות שם? והאחר אומר, היצר שלו גם עליו, וכל פעם שהיא טובעת אותו, והוא בהתלבטות, הוא מצליח להתגבר על יצרו, והוא מתחמק, אבל הפעם הזאת, הוא החליט להיענות לתביעתה ולדרישתה. והוא הגיע, והיא באמת תופסת אותו בבגדו, והיא מתחילה להפשיט אותו, וברגע הזה שהיא מורידה את חולצתו, את כותנתו, הוא מיד בורח. ומה יאמר אותו פרשן, שהוא הרי בשביל זה הוא בא לדעתך, אז למה הוא ברח? מה קרה שם? ואותו פרשן בא ואומר שברגע הזה שהוא כמעט התחבר אליה, דמות דיוקנו של אביו עלתה מולו. והוא אמר, איך אוכל לעשות את הדבר הזה? אני הבן של יעקב. ויש משהו שאנחנו רוצים שהערכים שחשובים לנו, הם יהיו נוכחים גם בהיעדרנו, שדמות הדיוקן לא שלי כאדם, כמחנך, אבל של האני מאמין, של הערכים הנשגבים, שהם יהיו נוכחים בקרב התלמידים, התלמידות, הבוגרות והבוגרים שלנו, גם כאשר אנחנו לא לידם.
זו הצלחה חינוכית משמעותית.
זה הדבר. נכון. דבר נוסף שאני חושב, שאם נחזור לאותם התלמידים, ששמעו את הקדושה, המוסר והחוק, אז זה לא שכל הטובים, קשובים לנושא של הקדושה, כל הבינוניים קשובים למוסר, וכל הנמוכים קשובים לחוק. גם אני קשוב לחוק. כל אחד מאיתנו, יש תחומים בחיים, שהקדושה אני מכיר בה, המוסר אני מכיר בו, אבל אם לא יהיה את איום החוק מעליי...
נכון, נראה לי שאפילו הכביש זה דוגמה מעולה לזה. כי ממה אני מופעלת? מהמצלמה שתצלם אותי אם אני אעבור על המהירות המותרת? אם אני שנייה אחת הולכת לאזור, קופצת לקדושה שדיברת עליה, אז אצלי זה מתרגם לערך החיים. אני יודעת שעכשיו כשאני נוהגת, ערך החיים הוא מול העיניים שלי, ויש לי פה אחריות מאוד מאוד כבדה. ואיפה אתה מכניס את המוסר, האמצעי הזה פה בכביש?
מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, אתה עוקף בתור, אתה נכנס לזה.
יפה, אהבתי.
ההתנהגות הזאת, המוסרית על הכביש. ואני לדוגמה, הסיפור של התנהגות מוסרית ועקיפות, אין לי דחף לעשות את זה, אני נוהג בצורה שמכבדת את הנהג למולי. אבל ברגע שהכביש פנוי, אני שם גז. מה עוזר לי להתעשת? המצלמה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, גם מי שבאמת חי ומכיר בקדושת החיים, צריך את העזרה של החוק, כי חוקים נועדו להגן על ערכים. חוקים נועדו שיהיה תשתית לטעת שמיים. החוקים לא נועדו כי יש חוק כדי שיהיה חוק. חוק נועד להגן על ערך, והערכים הם הדבר שנכון לחיות עבורו ולמענו. אז שלומית, מה את אומרת? נתנו שמיים? או דיברנו על זה נכוחה?
בוא נגיד שזה עוזר, עוזר להיזכר ולמה נכנסנו לחינוך. אני מרגישה שהרבה פעמים מאוד ברור לי בתחילת הדרך שלי למה נכנסתי לזה, ולאט לאט לאט נשחקים. ואולי הקומה הראשונה שנשחקת זה הקומה הזאת של השמיים.
בואו נאחל לנו שלא נשכח את השמיים ושהם יהיו חלק משגרת חיינו, כי טוב לחיות בהתאם לערכנו.
תודה, דתן.
תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא.
להתראות.
דרוש כפר. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.